כך, באמת,
כפשוטו.
שנרות משיעורים היום.
הימים האלה זו תפילה גדולה, בעזרת השם. ואני ברשותכם, כבשבוע שעבר, מבקש לשנות טיפה מהסדר ולעסוק באופן טבעי בחנוכה עצמו. ענייני הימים שאנחנו בתוכם. הברייתא במסכת שבת, המהווה בעצם את המקור המרכזי הראשון לעניינים ההלכתיים של חנוכה ושל הדלקת הנרות, נמצאת לפנינו במקור אחד, אולי נקרא אותה ומתוכה נתחיל. מהי חנוכה? בתנור הבנן, בכ"ה בכסלו, יומי דחנוכה. אגב, השאלה מהי חנוכה, אפשר להסביר אותה בפשטות מה זה חנוכה, זה תרגום נכון, אבל זה לא נראה כל כך. רש"י אגב מסביר מיד, אני אומר על פה, הוא לא לפנינו, מהי חנוכה, כלומר, על איזה נס כבאוה. זה משפט קצת שונה. אנחנו מכירים את המילה מהי, שפירושה מה, בארמית, לא רק בשימוש טכני, מה זה, אלא מה היסוד. מה השורש? מה נמצא מאחורי? מהו התוכן שמסתתר? במאי כמפלגי, למשל, זה ביטוי מפורסם בתלמוד, שבו אנחנו שואלים במה היא המחלוקת, אבל אנחנו לא שואלים על מה חולקים בדיוק. בית הלל ובית שמאי יאמרו בעוד שתי שורות, בית הלל יגידו מדליקים נרות כך, ובית שמאי יגידו שמדליקים נרות כך, אז אם נשאל במאי כמפלגי, אנחנו לא מתכוונים שתגיד עוד פעם שאלה אומרים שמדליקים נרות כך ואלה שמדליקים נרות כך. אלא מהי סיבת המחלוקת שאיננה המחלוקת עצמה, שממנה נובעת המחלוקת הזאת. כך גם מבין רש"י מהי חנוכה. לא שלתנא לא היה ידוע מה זה חנוכה, הוא ידע בדיוק מה זה חנוכה. הוא רק רצה להבין על איזה נס קבעוה, ובהמשך ננסה להבין את זה. ותנו רבנן בכ"ה וכסלו יומי דחנוכה, ימי חנוכת מניה, שמונה עינון, שמונה הם. שלא להספיד בהם, אני מיד מתרגם, ושלא להתענות בהם. מדוע? שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. לא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. בשנה אחרת, כבאום ועשאום את שמונת הימים הללו, ימים טובים בהלל והודאה. עוסקים פה תמיד שאלות חשובות, דדיות קצת, הרי נר ליום אחד היה, אם כן רק שבעה ימים היה נס, אז למה קבעו את כל שמונת הימים כימי הנס? שאלה שרבים רבים מרבים לעסוק בה, אבל בעצם השאלה הראשונית היא, מדברי הגמרא הזאת משמע שקבעו שמונה ימים בהלל והודאה על מה? על נס פך השמן. זאת שאלת השאלות של כל מי שמגיע לסוגיה הזאת. אנחנו יודעים, וככה פשוט וטבעי, שאנחנו קבענו הלל והודאה על הניסים שניצחנו, מעטים את הרבים, חלשים את הגיבורים, צדיקים את הרשעים. כך אמרנו מאתמול, ונמשיך להגיד כל השבוע, בעל הניסים ועל הגבורות ועל התשועות, בימי מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול. מלכות יוון הרשעה עמדה להם, רצתה להרוג אותם, להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. ואז עמדת להם בעת צרתם, ובמלחמה גדולה היה ניצחון גדול. והשאלה הראשונה היא, על מה ההלל וההודעה? אם נר חנוכה בא רק כדי לציין את נס פך השמן, לא היה צריך לסיים במשפט לשנה אחרת, קבעום, בימים אלו, בהלל ובהודעה. אם בא נר החנוכה לציין רק את סיפור פך השמן. כאן עסקנו בסוגיה הזאת, ואני רוצה לגעת מעט מאוד בכיוון מסוים אחד שפעם נכנסנו אליו, וממנו ללכת למהלך שאני חושב שבימים שלנו מחייב הרבה הרבה חשיבה. אבל לפני הכל, כדי להיות נאמנים לדברים, צריך להזכיר כמה דברים. השאלה מהי חנוכה, והתשובה שחנוכה הוא סיפור נס פך השמן, מחייבת התבוננות רצינית. היו מי שרצו לטעון, חוקרים רבים שרצו לטעון, שזה מעיד עד כמה בעצם הברייתא רצתה לברוח מסיפור המלחמה ומהסיפור ההיסטורי, והתמקדה רק בעניין הזה של נס פך השמן. הזמן קצר, טענה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. מי שמכיר מעט את ספר החשמונאים, חלקו הראשון של ספר החשמונאים, אני חושב שאין עוצמות אמוניות יותר גדולות מללמוד קצת את ספר חשמונאים. את האמונה ואת הגבורה שנובעת מתוך אמונה, ואת הביטחון הגדול בקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו, אם ברב, אם במעט. יש שם משפטים מופלאים שיהודה המכבי עומד לפני חייליו ומדבר איתם, ושהכל הכל זה אמונה והכל זה תורה ומצוות. צריך בכל זאת להבין, מה רואים חז"ל כאן? ישנה אגב גרסה, ואותה אני חייב להזכיר לפני שמתקדמים, ישנה גרסה שמופיעה בשאילתות ברב אחי גאון, היא נמצאת כאן במקור 2, היא לא מוכרת, ואולי לא מכירים אותה, כי אם אנחנו נלך לפיה, אז נגמר לנו השיעור. הגרסה הזאת פותרת את הכל. יש גרסה של השאילתות, השאילתות זאת גרסת גאונים, רב אחי גאון זה גרסה מאוד מאוד חשובה, תקופה לא רחוקה מהתקופה הסבוראית ולפני כן האמוראית. אם תראו את מקור 2, רב אחי גאון ממש מצטט את הברייתא הזאת, אבל תראו שהוא מוסיף למילה. אתם רואים מה כתוב פה במקור 2? ומאי נר חנוכה. זה יפה מאוד. ואז לפי זה בכלל אין בעיות. תראו מה הוא כותב, זה תניה בקפה בכסלו, אותה מילים, ממש אותה מילים. אז הוא אומר, סיפור פך השמן הוא הסבר להדלקת הנרות. חוץ מזה, קבעו 8 ימים אלו בהלל ובהודעה על הנס שניצלו ממוות לחיים, רצו להרוג אותם והם ניצלו. ופך השמן הוא סיפור שבעקבותיו קבעו את עניין נרות חנוכה. ורק זה. נראה את זה מיד הנציב מבולוז'ין על דברי השאילתות במקור שלוש, ומהי נר חנוכה לפי נוסחה זו מדויק, דלא על כלל חנוכה שואל. אתם רואים את דבריו. וזה פשוט שכלל חנוכה מהו נס הצלה. וחנוכת המזבח שהיה שמם, אלא מהי נר חנוכה, למה קבעו חכמים נר? לא ראינו נר שקבעו לא בפורים ולא בשום חג אחר, מה פתאום בחנוכה קבעו נרות? בגלל שהיה, לפי זה זו שאלה לגמרי אחרת, זה אגב פתיחה מעניינת מאוד בגמרא. לא מהי חנוכה, על איזה נס קבעו, מה היה בחנוכה, אלא מה פתאום בחנוכה ידוע לכולנו שכולנו מכירים אותו ונוהגים אותו, מה פתאום בחנוכה קבעו נר? ואז בא סיפור נס פך השמן. אני לא מסתפק בדברי השאילתות, קודם כל מפני שכל זאת, הגרסה שלנו בתלמוד שאנחנו מכירים, בברייתות שלנו, היא מהי חנוכה. אבל שנית מסיבה אחרת. המהר"ל מפראג טוען טענה מאוד נכונה, הוא אומר, הבעיה שלי היא בכלל לא השאלה האם קבעו את חנוכה על הנר, או האם קבעו את חנוכה על הנס של ההצלה. ברור לי ששמונה ימים של הלל זה על נס של הצלה. אין לי בכלל שאלה בזה. זה נס שהצילו, שעם ישראל ניצל בחסדי השם ובגבורה גדולה של המעטים מול הרבים, ניצל מאויביו. אומר המהר"ל, הבעיה שלי בסיפור נס פך השמן היא בכלל בעיה לגמרי שונה. נראה דבריו בפנים, הוא אומר דברים מופלאים פה. מקור 4. כשנכנסו יוונים להיכל, המהר"ל על הגמרא הזו. ואם תאמר, שואל המהר"ל, אתם רואים מקור 4 מימין, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, כדאי לראות את לשונו עד הסוף, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, ולא היה זה רק לעשות מצוות הדלקה. תחליפו את המילה רק באלה, בעברית של היום היינו אומרים אלה. ולא היה זה אלה כדי לעשות מצוות הדלקה. בשביל זה קובעים חנוכה. וכל נס שחייב להודות ולהלל הוא בשביל הצלתו, ולא בשביל שנעשה לו איזה נס לעשות מצווה. זו הגדרה מעניינת מאוד במהר"ל. אני מכיר הרבה יהודים שאצלהם זה נס כשהם פטורים ממצווה. עכשיו בא מהר"ל ואומר, בכלל, אבל לא מבינים מה הולך פה. נס גדול היה פה. מה הנס? מה הנס? שמצאו שמן, נו, יופי, נו. עכשיו, זה באמת נס. חסרים לי כל יום השניסים. אז מה עם הנס הזה? נס, בסדר, נו, אז תגידי של כוח על הנס ותספר סיפורים על הנס הזה. בסדר, נו, אז מה? בעקבות הנס הזה, מה קרה? בעקבות הנס הזה התחייבנו במצווה חדשה שנקראת חנוכה, כי הנס הזה היה 8 ימים. זה לא נס שלא היו לנו מצות ופתאום היה נס ומצאנו מצות. מה עשו לפני חנוכה? גם היה חנוכה. ואם לא היה נס פך השמן, היה משתנה משהו בחנוכה, שואל המהר"ל. לא היה נס פך השמן, לא היו מוצאים שם שמן בכלל. היוונים לא היו מטמים את השמנים בהיכל, לא היו משאירים בכלל שמן. חוץ מכל הטענות האחרות, גם אם השמן טמא, מותר להדליק במקדש בשמן טמא כשהטומאה הותרה בציבור, כל הציבור צריך את האור, אז מותר להדליק. על מה קרה? מה הנס? הרי נס נר לשמן חד היה. עכשיו נעשה נס ונמצא ממנו 8 ימים, תלכו תחפשו שמן ביום הבא. מה בכלל הסיפור? המהר"ל הופך את זה לשאלה מופלאה. לא מבין בכלל לסיפור נס פך השמן. להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה נס, נו, מה, אנחנו לא יודעים שהוא עושה ניסי? לעשות על זה חג? שמה, שהתחייבתי במצווה? והמהר"ל ממשיך. כל נס, אני חוזר לשתי השורות האחרונות, וכל נס שחייב להודות ולהלל הוא בשביל הצלתו. מתי אני מהלל את הקדוש ברוך הוא? יסור ישרניה אמרנו בהלל, ולמוות לא נתנני. מה זה קשור? על זה אני אומר הלל כי ניצלתי. כאן מה אני אומר? זכיתי שיהיה לי שמן לשמונה. ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות המצווה. הוא אומר, הוא ראיה, כי בעל הניסים לא הזכירו הנס של הנרות כלל. ואז הוא קובע קביעה מעניינת, אני רק רוצה לקרוא אותה, אחרי זה להבין אותה. יש לומר, אומר המהר"ל, שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה באמת, בשביל מה שניצחו את היוונים. על זה קבעו חנוכה. זה מהר"ל, זה חשוב מאוד. רק, שוב, רק זה אלא במהר"ל. אלא שלא היה נראה שהיה ניצחון על ידי נס השם יתברך שעשה זה, ולא מכוחם וגבורתם. רצו להדגיש לנו כל ההיסטוריה, שלא נהפוך את זה לסיפור של מכבים מכבים שניצחו את היוונים, ואיזה נס הרואי כזה של גיבורים שהלכו עם פילים וניצחו. ולפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה, שידעו שהכל היה בנס. המלחמה גם כן. המלחמה אתה יכול תמיד להסביר באופן טכני. היה כאן שינוי, וכאן היה השתנות אסטרטגית, וכאן היה ניצחון טקטי, וכאן הם בדיוק ברחו, ועכשיו הם נכנסו. ואז לוקחים את המלחמה הגדולה, מרתקת. אגב, בוא נחשוב על זה שנייה אחת. חנוכה הוא החג הראשון שתורה שבעל פה קובעת בעולם. אין לפני כן. לפני כן זה פורים, זה עוד מופיע אצלנו במגילות אסתר. חנוכה הוא האירוע הראשון של תורה שבעל פה, הוא האירוע הראשון שאנחנו קבענו. לא שהקדוש ברוך הוא, לא שניתן לנו על ידי משהו בכתבי הקודש. אנחנו הכנסנו את זה. באירוע הזה יש חשש מאוד גדול, זה יפה מאוד אומר המהר"ל, שנהפוך את זה בהמשך לאירוע קרבי, מורשת קרב מאוד מאוד מעניינת. וביקשו מאיתנו לזכור, הכל היה נס, גם המלחמה היא נס. ודווקא נס זה נעשה, זה עוד לא מסביר, אז למה הנס הזה? ודווקא נס זה של הנרות נעשה, כי עיקר רשעת היוונים שטימאו את ההיכל. וכמו שאמרו שכשנכנסו יוונים להיכל, רוצה לומר שהם טימאו את ההיכל. וכן אמרו בכל מקום אבני מזבח ששיקצו אנשי יוון וכן בכמה מקומות. השם יתברך ראה רשעתם שטימאו את ההיכל שלו, ונתן כוח ביד חשמונאי ובניו שהם כהנים עובדי השם בהיכלו, ואילו ניצחום דווקא ולא אחרים. המהר"ל כאן רומז בתשובה שהוא הולך לתת בהמשך, ואני אפתח בה, אבל אעבור לדברים הקודמים שהוא אמר. המהר"ל אומר, קודם כל, באמת הנס הוא נס הניצחון במלחמה. על זה חנוכה. אני רק חושש מאוד שבהיסטוריה אתה תשכח את הסיפור הזה, זה יהפוך להיות עוד סיפור קרבות יפה. אז כשהתורה אמרה לי לחוג את פסח ולהגיד הלל, היא גם קבעה לי מצות. וכשהתורה אמרה לי לחוג את סוכות, כי בסוכות הושבתי ולהגיד הלל על זה שלא נשרפתי מהחמה במדבר, היא גם נתנה לי מוטיבים הלכתיים של ארבעת המינים, של הגדרת הסוכה. כשאנחנו קובעים את הסיפור של חנוכה, אנחנו החלטנו למקם את זה בסיפור הלכתי של נרות חנוכה. תשאל מהי נר חנוכה, או למה החליטו שבחנוכה, מהי חנוכה, מהר"ל לא דיבר על הגרסה של מהי נר חנוכה, היא לא הייתה לפניו, הוא קורא מהי חנוכה. תשאל למה מקמו את זה דווקא בנר, ולא במשהו אחר, במשהו דומה, אני יודע, אחר, מצות, ארבע מינים, למה החליטו על נר? והמהר"ל, נר מבטא את ההבדל הגדול בין יוון לבין ישראל. למה? צריך להבין. אולי אני אומר במשפט אחד, המהר"ל בהמשך רוצה לטעון שיוון יכולים לטמא את ההיכל. יש להם כוח לטמא את ההיכל. זה מהר"ל מאוד חשוב. אתם זוכרים איזה פח הם לא הצליחו לטמא? פח אחד של שמן, שמה היה הייחוס שלו? שהוא מונח בחותמו של כהן גדול. פעם הזכרנו את זה. מהר"ל מפראג אומר, ליוון יש כוח, מהר"ל נורא חשוב, יש כוח גובר על ההיכל. יש להם כוח יותר מלהיכל. ההיכל זה מה שאנחנו קוראים קודש. יש עזרה, נכון? יש קודש, ויש קודש הקודשים. פח שמונח בחותמו של כהן גדול, זה שמן ששייך לאן? לקודש הקודשים, לא לקודש. כשתימאו את כל השמנים שבהיכל, מול איזה פח הם התמוטטו? מול הפח שהיה מונח לא ברמת ההיכל, אלא ברמה של קודש הקודשים. המהר"ל יטען שמי שמעמיק יודע שזהו בדיוק סיפור המלחמה בין יוון לישראל. הקודש, דיברנו על זה יותר מפעם, הוא הדבר הנבדל מהחול. יש קודש, יש חול, כשאתה רוצה להגדיר קודש, אתה בעצם מדבר על משהו שהוא מובדל. כשאני אומר שמשהו הוא הקדש, אני אומר, אסור לחול לגעת בו. נכון? אם אני ניגש עם ידיים של חול לדבר שהוא מוקדש, אני מועל בו. כשאני אומר בחתונתי, הרי את מקודשת, אני אומר, אנחנו מובדלים מהמציאות הקודמת. נשתנתה המציאות והפכה להיות קודש. ואם אגע בה בידיים של חול, אני מתמה. נו, אז מה זה קודש הקודשים? קודש פלוס? איך יכול להיות יותר מזה? אם יש בעולם חול, ויש בעולם קודש, מה עוד יש בעולם? אני מבין שהשאיפה שלנו היא, קודם כל שנדע להבדיל בין קודש לחול, ואחר כך שנדע להוסיף מהקודש על החול. נכון? אלה שתי השאיפות שאנחנו מנסים ללמד את עצמנו ואת ילדינו כל חיינו. א', תדע להבדיל, כי אם לא תדע להבדיל, איך תדע להוסיף? סליחה, הכל אותו דבר, זה נחמד. יש כאלה לא יודעים להבדיל והם מוסיפים כל הזמן. תבדיל. זה קודש, זה חול. זה קדושה, זה חולין. זה טהור, זה ההפך. זה א' ב' של אדם. אדם יודע להבדיל. זה אדם שלא יודע להבדיל, אי אפשר לזוז. עכשיו אתה יודע להבדיל. עכשיו בוא תוסיף. תכניס עוד שעה קודש לתוך החול. תמשיך את השבת. תוסיף עוד קודש לתוך החול של החיים שלך. מצוין. אבל מה זה קודש הקודשים? אומר המהר"ל, ואני הבאתי את הדברים, ופעם נגענו בהם, אגב חנוכה. אבל את הכל אני מביא עכשיו כפתיחה לדבר הבא. אני רוצה לפתוח בזה כי זה חשוב להמשך. אני הבאתי את הדברים כפי שהם מנוסחים דווקא אצל הרב קוק. באורות הקודש במקור 5. ניסוח מופלא. כתב הרב קוק במקור 5, יש עולם של חול, אתם רואים מקור קטן. יש עולם של חול ועולם של קודש. יש עולמים של חול, יש הרבה עולמות, לא רק העולם שאנחנו רואים. יש עולמים של קודש. העולמים האלו סותרים זה את זה. יש סתירה קבועה בין קודש לחול. אתה רואה את הסתירה הזו בחיים. עכשיו העיקר. כמובן הסתירה היא סובייקטיבית. כפי שאני רואה אותה בהבנה שלי, יש סתירה. הוא מסביר את זה. האדם, משפט מופלא, בהשגתו המצומצמת, איננו יכול לפשר בין הקודש ובין החול, ואיננו יכול להשוות את סתירותיהם. אבל הן הסתירות האלו בין הקודש לחול, הן אומנם מיושבות ברום עולם. איפה? במכון קודש הקודשים. לרב קוק פסקה כזאת זה הגדרה מילונאית. קודש זה מה שנבדל מהחול. חול זה מה שאין בו קודש. זה מה שרואה האדם בעיניו. קודש הקודשים זה ברגע שהאדם מסוגל לרדת לעומק ולהבין שבאמת באמת אין בכלל חול. כי מה מחזיק את החול הזה בעולם? איך יש לזה קיום? אם יש לזה קיום זה רק מפני שיש איזשהו קודש שמחיה את זה. אם זה היה חול זה היה נסחף במים. אם זה קיים, יש לזה נקודת קודש.
במכון קודש הקודשים, יודעים לחשוף את הקודש שנמצא בתוך החול. זה נראה לגמרי חול. זה נראה לגמרי רחוק. במכון קודש הקודשים נכנס כהן גדול ביום הכיפורים ואומר ריבונו של עולם, סלחנה לאבונות ולפשעים ולחטאות שעשו ושחטאו ושאהבו, כי בפנים, בפנים, בפנים הם כולם קודש. כפר נא לעמך, כפר נא פירושו, תנקה, תנקה עוד ניקוי ועוד ניקוי ועוד ניקוי, כמו החפרה פניו של יעקב אל עשיו. בוא ננקה את העניין, וכשירד עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה, נגיע פנימה אל קודש הקודשים. בעולם הזה קשה להגיע לזה כל כך מהר. כשעשיו פוגש את יעקב ואומר לו, בוא נלך ביחד, נשאה ונלך ואלך לנגדך, אומר לו יעקב במילים אחרות, המבדיל בין קודש לחול. אני לא יכול. אני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה, לרגל הילדים. אתה תלך לסעיר, ואם ירצה השם כשנזכה, אז אני עוד אבוא אל אדוני סעירה. מתי נזכה? שכל העמים יקראו בשם השם לעובדו שכם אחד. כשיתגלה שאין חול, שבתוך החול יש את המציאות של הקודש. כאן בעולם הזה זה מסובך מאוד להגיע לשם. מי יכול להיכנס לקודש הקודשים? מי שנכנס לקודש הקודשים, והזר הקרב יומת. אגב, מי זה והזר הקרב יומת? אפילו דוד מלך ישראל. למה? כי הוא לא כהן גדול. כי גם אצל מלך ישראל יש עולם של חול ועולם של קודש. וכל אחד צריך לדעת להגיד המבדיל. ואם יש איזשהו זר שקרב אל קודש הקודשים, הוא לא יכול, זומת. כי בחיים שלנו אנחנו צריכים לדעת שיש קודש, יש חול. עכשיו נחזור למהר"ל. המהר"ל אומר דבר מופלא, ליוונים, בפילוסופיה הגדולה של היוונים, זה צריך לזכור בימים כמו של היום. יש כוח עצום, הם יכולים לנצח את מה? את ההיכל. המהר"ל כדרכו אומר שיוון בגימטריה שלו, י' ו' ונ', זה 66. היכל בגימטריה שלו זה 65. להורות כי יש כוח ביוון גובר על האחד. בא לך בפילוסופיות של קודש? בטח. אבל בלהוריד את הקודש למציאות? בלחיות חיים של קודש בגוף? בלחיות חיים של קודש במציאות בחיים, במדינה שצריכה להיות ממלכת כהנים? יש אתונה, יש פילוסופיה, יש מקדשים יפים, יש תפיסות פילוסופיות, אבל ברית מילה? למה שלא יהיו כל מיני אתרי קודש יפים ולידם יהיה גימנסיון? הפעולה הראשונה שהיו עושים המתייוונים בגימנסיות של ירושלים הייתה שהם משכו באורלותיהם. זה היה פשוט ניתוח פלסטי שהסתיר או שינה קצת את ברית המילה. כי את הספורט היו עושים עירומים. והפעולה הראשונה הייתה להראות בעצם, וזה הניצחון היווני, שאפשר ללכת אחר הצהריים לרעיונות מופלאים ומקודשים ולעלות ככה באיזה פיל לשמיים הקדושים ולרחף למעלה. אבל שיש ברית מילה? שאני יכול בתאוותי, בבשר שלי, להגיע לקודש? שהשאיפות המקודשות האלה שייכות למציאות? פח אחד קטן מונח בחותמו של כהן גדול, שם היוונים נשבורים. והמהר"ל הנס היה נס הניצחון. אבל קבעו לנס הזה מימד הלכתי כמו בפסח. הנס היה שיצאנו ממצרים. אבל קבעו לחג הזה מימד הלכתי שנקרא מצות ונקרא חרוסת ונקרא מרור ונקרא ארבע כוסות ויש לו הגדרות. ודיברנו על זה בשבוע שעבר. ואם אתה ממשיך לזכור את פסח כל חייך, זה לא מפני שהיה אז אירוע היסטורי מדהים, אלא מסיבה לגמרי אחרת. מפני שאני נתתי לאירוע הזה ביטוי מעשי, הלכתי, שמושך אותך 1,000 שנה ועוד 1,000 שנה ועוד ועוד, ואתה יודע שלא יפסיק למשוך אותך כל חייך וכל חיי עמך. כי למעשה הזה, לפעולה ההלכתית הזאת, יש את רצון השם, את הביטוי האלוקי. נו, אז איך מבטאים את רצון השם בחנוכה? הרי הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את חנוכה. הנה, רצון השם התגלה בנס פח השם. אז לקחנו את פח השמן הזה וקראנו לו נרות. ומה הרעיון שנמצא מאחורי זה שביטנו? זה מונח בחותמו של כהן גדול. אבל אני יודעתי, אולי אפשר להוסיף על הדברים החשובים האלה עוד נדבך אחד נוסף. אני אגיד לכם ממה הגעתי לנדבך הנוסף הזה. הגעתי אליו מהמציאות שכולנו חיים בה עכשיו, כל הזמן, כל היום. והגעתי אליה מעוד שני טעמים. קראתי אתמול כתבה קטנטנה שהייתה בג'רוזלם פוסט. היה כתוב שם משפט שכאב לי מאוד, כי אני יודע מי הדובר מאחוריו. הדובר מאחוריו הוא מנהל תיכון חשוב מאוד מאוד בארץ ישראל. הוא מסביר שם שחנוכה הוא כבר לא רלוונטי לימים. אבל חשובה. הכאב שלי היה גדול, כי אני חושב על ההשלכות של זה. אני חושב יותר מזה על מאיפה זה בא. ואני באמת חושב שאם חנוכה הוא סיפור מורשת קרב מופלא, אז הוא באמת לא רלוונטי לימים. אני חושב שהמשפט הזה אומר משהו מאוד גדול. אנחנו כנראה צריכים להבין מהו חנוכה, על איזה נס קבעוע. אני רוצה להסביר את השאלה מהי חנוכה קצת אחרת בימים שלנו. איך זכה חנוכה להמשיך להיות חנוכה? מהי חנוכה? מה הייחוס שלו? למה לא קרה לו מה שקרה למאות ימים היסטוריים אחרים שמזמן נעלמו בתהום הנשייה ואי אפשר אפילו לדעת את שמותיהם? מהי חנוכה? הרי ההיסטוריה אחרי 200 שנות הצלחה חשמונאית נתן לנו סתירה גדולה. ומכל התקופה החשמונאית צמח בסוף הורדוס, ואחר כך רומי, ואחר כך מרד שנפל, ואחר כך הגלות הארוכה. אני הייתי קורא את זה היום כמעט במילים של מה חנוכה? מה הסיפור? איך זכה חנוכה להיות חנוכה? מה חנוכה לדעתי פירושו? מה רלוונטי חנוכה לימינו? ועל זה התשובה היא לא שניצחו החשמונאים את היוונים ועשו על זה עסק גדול, כי זה לא היה ממשיך את זה כרלוונטי לימינו. מה חנוכה אצלי זה מה יום העצמאות, זה אותו דבר. מה יהפוך את זה רלוונטי לא לעוד שנה וחצי, אלא לעוד 2,000 שנה? האם זה יהיה רלוונטי? שזה תהיה אפיזודה. זה סיפור מורשת קרב יפה מאוד. מהי חנוכה? איך לא נוצר פוסט חנוכה? מה קרה שחנוכה נשאר? למה שואלים את זה על חנוכה? כי כל החגים עד חנוכה הם חגים מכתבי הקודש. טוב, אז שם אנחנו שותקים. נו, פסח, סוכות, אפילו פורים. אבל כאן בית דין של אנשים שהיו בוויכוח פוליטי עם אחרים, היו אגב במיעוט אופוזיציוני מובהק, פרובוקטורים, וכו' וכו' וכו'. תפסו אחר כך רוב חזק. איך זה נשאר? מהי חנוכה? ועל זה באה הגמרא ואומרת, חנוכה הוא הסיפור של דור שהצליח בתוך כל הדברים האדירים שהתרחשו, להסתכל על הפעולה הזאת שאני מוכן לחתום לכם. אפילו בעיתונים החרדיים של אותה תקופה זה בקושי הופיע אחרי מזג אוויר. בתוך, אתם יודעים מה? גם בסיפורי ניסים, במדורי הניסים של העיתונות בימי מלחמות, באמת, זה הנס הכי פחות מרשים. מן הסתם היו סיפורי ניסים וקרבות ודברים, פח שמן, נו, הזבוס, נו. יפה מאוד, כבר אני לא רוצה להוריד כלום מהשמן, אני רק בעדו. מהי חנוכה? איך זה נשאר? כי קמו אנשים שבכלל לא התרגשו ממה שהמדיה קבעה שהוא העיקר, והחליטו שהסיפור ממוקם במקום אחר לגמרי. ותנו רבנן דלא להתעניה ודלא למספד בהון. אגב, דלא להתעניה ודלא למספד, שלא להתענות ולא להספיד, זה ביטוי לא רק על חנוכה. יש מסכת שנקראת מגילת תענית. זה מסכת, זה מקור ברייתות שנקרא מגילת תענית. יש שם המון ימים שכתוב דלא להתעניה ודלא למספד. זה כותרת. יש ימים דלא להתעניה, לא להתענות. יש ימים דלא למספד. יש ימים דלא להתעניה ודלא למספד. אז מהי חנוכה שמכל הימים האלה זכה למה שזכה? שידעו למצוא שם את הסיפור הזה. איפה הובלתי לזה את עצמי? כשהימים קשים עלינו לפעמים, והימים קשים עלינו בימים האחרונים, אחד הספרים שאני נוהר אליהם עם עצמי, הם דברי תורותיו של אדמור קדוש וגדול, שהזכרנו אותו יותר מפעם אחת, האדמור מפסטני. אדמור בין אדמורים, אבל שסיפור חיה וסיפור מותו שונה מכולם. לא מכולם. סיפור מה ששרד לנו ממנו שונה. כמו כל האדמורים, היה האדמור מפייסצנה שחי ממש ממש בפרברי ורשה. פייסצנה היום היא שכונה בתוך ורשה כבר. היה האדמור מפייסצנה עושה טיש כל שבת ואומר שם את דברי תורתו. היה מחנך מדהים. כאילו תלמידים משלו בימים ההם, שעוד לא כל כך הייתה מושג הזה של ממש בית ספר וישיבה של נמצאים וגרים, הוא גידל ככה ממש בביתו, אצלו, הוא הקים את זה אחר כך וזה הפך להיות למשהו גדול. אבל חשיבות הדברים של האדמור מפסצנה זה שהם נאמרו בשבתות ככל אדמור אחר, רק שהם נאמרו בתוך הגטו בוורשה שבת שבת. לדברי התורה שלו, נאמרים בשנים תפשין, תפשין א', תפשין ב', מאמצע שלהי 39, 40, 41, 42. ואלה הדברים
שנאמרים מי ההפצצות הגדולות על ורשה, עבור דרך גטו ורשה, בערב פסח תפשין ג' נלקח הרבי מפיסטנה, אחרי שמשפחתו כולה נגמרת לעיניו שם, במחנה סמוך ללובלין, בתחילת תפשין ד' הוא עולה בלהבות. ובדרך לא דרך נשארים כתביו, ופעם סיפרנו על כתביו מכאן ומכאן, ובתוכם צרור הדברים שהוא ערך בעצמו מסוף תפשין ב', שלהי 42, עד לימים שהוא הוצא כבר מהגטו בוורשה. בסתר, כי הרי כמובן לכתוב את הדברים האלה זה סכנת נפשות. והדברים נשארים באיזשהו בקבוק מתחת להריסות, נמצאים אחרי המלחמה, יש לו שם בקשה גדולה, שמי שמוצא את הדברים ישלח אותם חזרה. לקלונימוס קלמיש שפירה, פוסטה ורשה, ואם אני אינני בחיים כבר, נשלח אותם לאחי ישעיהו שפירה, פוסטה פלסטינה. כי עם ישראל יחיה. וכל אמירה שלו שם, כל תורה שלו, באה מהמקום שבו הוא נמצא. עושים דברים אישיים שקשה בכלל לתאר אותם. אני חושב ששום כתיבה היסטורית לא יכולה לתאר את העוצמה הרגשית של רבי שצריך לעשות את התי שלו. ובכל שבת יש פחות אחד, או יותר אחד, וסיפור ועוד סיפור. הוא בא לעשות את התיש בשמחת תורה, כשבערב שמחת תורה הוא עצמו קבר את קלתו וסעד את בנו שילך מן העולם יום אחרי. והוא מתאר שם לפעמים איך הוא בא ועושה את זה, ומה אומרים עכשיו, ואיך... אבל לא מסופר שם שום דבר חוץ מדבר התורה עצמו. הוא פשוט אומר את דבר התורה, הוא מסכם במוצאי שבת מה הוא אמר בשורות קטרות. בחנוכה, תפשין ב', תסתכל שם ב-60 שנה בדיוק, או שכבר היה 42, או שהיה כמעט 42, הוא כותב במקור 6 כך, התמודדות של אמונה. אלה הדברים שלו על חנוכה, אלה הדברים היחידים אגב שנשארו באש קודש על חנוכה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, אתם רואים ב-6, להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי רצונך. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם. ונבין נא, הרי להשכיחם תורתך, כל זה נוסח חסידי נפלא, הרי להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, לא צרתם בלבד היא. מה פירוש עמדת להם בעת צרתם? רק גם של מעלה כביכול. ריבונו של עולם, אם עם ישראל ישכח את תורתך, זה צרה שלנו? אבל זה לא צרה שלך בדיוק כמו שלנו? הרי הסיפור הוא להשכיחם תורתך. עמדת להם בעת צרתנו. ולמה אומרים בעת צרתם? הוא מעריך ומדבר מה זאת אמונה. הוא מדבר שם הרבה שאמונה היא לא דבר שנובע מהשכל. כי אם היא הייתה דבר שנובע מהשכל, הרי שהיא חיצונית לאדם. האדם לא יכול למסור את נפשו על משהו שהוא חיצוני לו. הוא מדבר על זה שאמונה היא בעצם דבר מושרש באדם, שהשכל רק נועד לעזור לו לעורר אותו, לחשוף אותו. אמונה היא כמו אהבה. אני לא יכול שכלית לשכנע אותך לאהוב. אני יכול שכלית לתעל לך את האהבה לדברים נכונים יותר או נכונים פחות. אבל אני רק חייב לדעת שהאהבה הזו קיימת. אם אני לא רואה אותה באדם, סימן שאני לא יודע לראות. סימן שהכל כל כך אטום וחסום שזה לא בא לידי ביטוי. אבל זה קיים. כך באמונה. בכל דבר פנימי באדם יש מסירות נפש. כשאני אוהב אישה, כשאני אוהב ילד, ואני מוסר את נפשי עליו, זה יבוא לידי ביטוי בשני דברים. האחד, חס וחלילה, חס וחלילה, כשאצטרך למסור את הנפש בפועל. אבל לא רק לזה אנחנו קוראים מסירות נפש. מסירות נפש היא שאני באמת נמצא במצב של מסירות נפש. אני מוכן למסור את הנפש. באהבה יש לזה דברים שבאים לידי ביטוי. יש צורות לבטא מסירות. איך מתבטאת מסירות נפש של אמונה? לא חס וחלילה בשעה האחרונה, אלא בחיים. עד 120 שנים טובות. כותב הרב, וכיוון שכן, אני דילגתי שם על כמה קטעים, צריכה גם האמונה להיות במסירות נפש. כיוון שכן, זאת אומרת, כיוון שהאמונה היא דבר פנימי ולא חיצוני. צריכה היא להיות במסירות נפש. כיוון שכל כוח המסירות נפש שיש בישראל בכלל, זה שבעם ישראל יש מסירות נפש. זה נובע ממנה, מהאמונה. יכול להיות שאתה לא יודע לקמת אותה למושגים כאלה ואחרים, אבל זה נובע מאיזו אמונה אדירה בנצח ישראל שלא ישקר באלוקי ישראל, בלי לדעת להגיד את זה. ואם האמונה לא תהיה במסירות נפש, אם האמונה לא תהיה במסירות נפש, איך האמונה תפעל בו מסירות נפש? הרי כל מסירות הנפש היא תוצר של איזו אמונה. מסירות הנפש היא לא תוצר של מצב ביטחוני, מדיני, טכני, שיש לי איקס כלים, איקס כוח, אלא של אמונה אדירה. ואם האמונה עצמה היא לא אמונה של מסירות נפש, איך היא תפעיל מסירות? אז מה זו אמונה? מה מסירות נפש באמונה? ועניין המסירות נפש באמונה זה דבר מופלא, היא שגם בעת ההסתר יאמין בו יתברך. ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה מסירות נפש על אמונה? שגם כשאתה מסתתר ממני אני מאמין לך. זה שאתה אוהב אותי, שהכל טוב ויפה וברוד, זה לא מעיד על מסירות ואהבה. זה שאתה אוהב אותי כשאני מסתתר ממך, כשאני חולה, כשאני לא מחזיר לך אהבה, כי אני לא מודע לזה. זה שאתה מכבד את אביך, כי אתה יודע לקבל חזרה ואתה יודע להעריך, אבל זה שאתה מכבד אותו לא עלינו כשהוא לא יודע להעריך את זה, והוא בועד בך על זה. והוא מסתיר את אהבתו. הוא מגלה אולי ההפך. אבל אתה יודע שזה מוסתר ואתה אוהב אותו. זאת מסירות נפש על אמונה. אז זאת מסירות נפש על אמונה. מסירות נפש באמונה היא שגם בעת ההסתר יהודי בוורשה. 42. תחילת 42. שגם בעת ההסתר יאמין בו יתברך, ושהכל ממנו יתברך לטובה, והכל בצדק. ואני דילגתי שוב, הוא עוסק בזה ששואלים אותו כל הזמן, והוא שואל את עצמו המון המון שאלות באמונה. הוא אומר כך, הוא באמת בראש העמודה למעלה משמאל. מה מקום לקושיות חס וחלילה ולשאלות? את זה כותב רבי שכל הזמן עוסק בשאלות. התלמידים שואלים שאלות ואחרים שואלים שאלות. הן אמת שיסורים כמו אלו שאנו סובלים עתה, אז, זה 60 שנה בדיוק מהיום, באות רק אחת לכמה מאות שנים. אבל מכל מקום, איך זה נרצה להבין את מעשי השם אלו? אתה רוצה להאמין או שאתה רוצה להבין? איך זה נרצה להבין את מעשי השם אלו? ולהיפגם חס וחלילה כשלא נבין אותם. אם גם קרח אחד של עשב שעשה השם לא נבין. אתה יכול לברוא עשב? ומכל שכן שנפש לא נשיג, וכל שכן את מלאך, וכל שכן את דעתו יתברך שלא בעצמו. ואיך זה נרצה בדעתנו להבין מה שהוא יתברך ויתעלה יודע ומבין? ולמה זה נפגם איש כזה מייסורים אלו, עכשיו המשפט הקשה? ולמה זה נפגם איש כזה? מי הוא הצביע כשהוא אמר כזה? על כל אחד שם, על עצמו. מייסורים אלו כעת, יותר מכל הייסורים שעברו על ישראל מאז. למה? זה משפט שאני לא חשבתי עליו אף פעם. כשלמד בפסוק, בגמרא, במדרש, ושמע מצרות ישראל מאז ועד עתה, לא נפגמה אמונתו. למדת על הבית הראשון, למדת על הבית השני. מה, אתה לא יודע שזה היה? אתה יודע שזה היה. והפוך, אתה מסתכל רטרואקטיבית 2,000 שנה, ואמונתך רק התחזקה. למה לא נפגמה? למה אתה יושב בליל הסדר ואתה הופך את זה ללילה של אמונה? למה אמונתך לא נפגמה? הבן, הילוד, הכל. כי אלו האנשים שאומרים שאיסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל, טועים הם. בחורבן בית המקדש, בביתר וכולי, היו כמו אלו, השם ירחם ויאמר די לצרותינו ויושיענו תכף ומיד מעתה ועד עולם. הוא מיד יענה את התשובה לשאלה וימשיך, אבל אני חייב לקרוא את ההערה שהוא מוסיף. אמרתי לכם שהוא, בימים שהוא כבר לא היה יכול לעשות יותר, הוא ישב וכתב את זה. ואז הוא מאיר הערה, אתם רואים מתחת למקור בהגהה? יש שם סוגריים עם כוכבית? רואים? כתוב הגהה. המשפט היה, כי אלו האנשים שאומרים שאיסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל, טועים הם. מדהים. זה נאמר בחנוכה, סוף 41. דצמבר, ינואר 41. 2. בי"ח כסלו תש"ג, כמעט שנה אחרי, הוא יושב ועורך את זה. ואז הוא כותב כך, הגה, רק כהצרות שהיו עד שלהי שנת תש"ב היו כבר. אבל כהצרות משונות ומיתות רעות ומשונות שחידשו הרשעים הרוצחים המשונים עלינו בית ישראל משלהי תש"ב, לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי הימים, אשר לישראל בכלל לא היו כמותם. זאת השנה של מחנות ההשמדה הגדולים. הוא יושב בוורשה ויודע, והשם ירחם עלינו ויצילנו מידם כהרף עין. אתם רואים, הוא חותם, יום וערב שבת י"ח כסלו תש"ג, המחבר. שכשימצאו את הכתבים, שלא יחשיבו שזאת תוספת של מישהו. זה מסמך מדהים. ואז הוא חוזר אל המקום. זה לא השתנה כלום. את התירה הוא כותב. הייתי אומר, נו, אז התירה השתנתה. אז הוא אומר, זהו, תראו לאן הוא חוזר. אני חוזר לכוכבית הזו. השם ירחם ויאמר די לצרותינו ויושענו תכף ומיד מעתה ועד עולם. איך הוא שאל? למה כשקראת על, 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 על הטרגדיות של, של, של מרד בר כוכבה, של ביתר, של בית ראשון, של בית שני, של גירוש ספרד, של ימי הביניים, של 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 חמניצקי, של הפרעות, של תחתיו, של וכולי 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 וכולי, למה כשאתה קורא את זה אחורה רטרואקטיבית לא נפגמת אמונתך מזה אז ועכשיו בהווה? כן, עכשיו הוא אומר דבר נוראי. הטעם שאיש כזה נפגם באמונתו מייסורים של זמננו יותר הוא משום שאנחנו בני אדם, עצמותו וייסוריו נוגעים לו יותר. הן אומר האיש שרק מפני שרואה אנשים מזולתו מעונים כל כך נרתע. אבל האמת, הפסיכולוגיה של האדם היא שהאדם דואג ומצטער על ייסורי אנשים זולתו מישראל, ודאי. אבל מכל מקום בתוך תוכיותו זה אדם.
התפעלותו היתרה עד כדי להיפגן חס וחלילה ולהקשות קושיות, ומפני שמתיירא שגם הוא חס וחלילה לא יגיע למצב הנורא שהוא רואה בזולתו. והוא הדבר שאמרנו שצריכים למסור את נפשו ועצמותו ונגיעותיו. מה זה מסירות נפש באמונה? הוא אומר שהשם מסתתר ואני מוסר את הנפש, כי אני יודע שהוא עושה את זה והוא עושה את זה נכון, ואני חלק מאותו סיפור של בית ראשון ובית שני ובר כוכבה וביתר וכו' וכו'. ואז לא תיפגם אמונתו ויאמין באמונה שלימה שהכל בצדק ובאהבת השם לישראל. איפה יהודי לוקח כוחות? איך זה קשור לחנוכה? אתם זוכרים את השאלה שהוא שאל בהתחלה? תשמעו פשט באלניסים שאנחנו אומרים כל יום עכשיו בחנוכה. איך הוא פתח? ריבונו של עולם, מה אתה אומר? בימי מתתיהו בן יוחנן, הם רצו מה לעשות להשכיחם תורתך. ומה אתה אמרת? עמדת להם בעת צרתם. למה צרתם? זה גם צרתו של הקדוש ברוך הוא. תקשיבו. והנה גם היוונים רצו להשכיחם תורתך ולהעבירה מעל חוקי רצונך. איך הם עשו את זה? ועשו זאת על ידי צרות ויסורים שגרמו לישראל, כמו שכתוב ביוספון. אגב, אתם מבינים שכשהוא כותב את זה בתף שין ב' ג' אין לו בדיוק ספרייה לאומית לידו. אז הוא לא מצטט עיין עמוד X. אבל הוא אומר, אני מכיר את קדמוניות היהודים, אני יודע מה כתוב שם. אנחנו יודעים את ההיסטוריה. אם היינו מסתכלים במדיה של אותם ימים, מה מתרחש? גזירות, מכות, עינויים, טבח, אנחנו קוראים את הדברים אצל המלאכים שלנו, עסקנו בזה קצת, אגב, פרק א' באבות. וגם על ידי חוכמה יוונית שהתפשטה בין ישראל, עד שאמרו לישראל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. אז היו שתי צרות, שני סוגי צרות. סוג אחד של צרות זה הצרה הרוחנית, הגזירות הרוחניות. סוג שני של צרות שעינו ויסרו. אבל ישראל ידעו אז שתכלית כל ייסורי הגוף שגרמו להם, למה הם גרמו את זה? תכליתם הוא כדי להשכיחם תורתך ולהעבירה מעל חוקי רצונך. ועל זה הם דאגו, וזאת הייתה עיקר צרתם. ולכן על ידי זה נתחזקה אמונתם יותר. והושיעם השם בזכות האמונה. וזהו כשעמדה עליהם מלכות יוון הרשעה להשכיחם תורתך. ואתה עמדת עליהם בעת צרתם. תשמעו פשט של הרבה מה זה בעת צרתם. לא צרתם ולא צרתך. כשבאו ליהודים ושאלו אותם, נו, מהי הצרה? תגדירו אותה במילה אחת. הם לא אמרו מחלים לנו את הגוף. הם לא אמרו פוגעים לנו. הם אמרו הצרה היא אחת. רוצים להשכיח לנו את התורה. כשאתה יודע שזאת הצרה, זה בדיוק מה שמחזק אותך באמונה. כי לא בגופך אתה עוסק עכשיו. אתה מבין שמה שרוצים זה להשכיח את התורה. ואתה הרי יודע שנצח ישראל לא ישקיע. כי אתה יודע מה היה בבית ראשון ובבית שני ובביתר ובבר כוכבה ובימי הביניים ובגירוש ספרד ובפרעות, אתה יודע. זה אומר יהודי בוורשה. אתה יודע שאנחנו יכולים לומר בדיוק 60 שנה אחרי, ואתה יודע מסוג אחר לגמרי. אם הוא מעיד בתף שין ג' דבר שהיום כולנו יכולים להבין שלא היו כדברים האלה מעולם, אתה יודע שלנו הוא שונה. ומה החידוש של אלניסים בשביל הרבה מפייסצנה בוורשה? שעומד עם ורואה את הכל. ובמה הוא ממקד את הכל? ולהשכיחם תורתך. מה נתן להם כוח לעמוד? מה נתן להם כוח להבין שזה פתיר?
זה שהם יקמו את הכל ולהשליחם תורך. ואתה עמדת להם בעת הרתה מפני שאצל ישראל הלהשכיחם תורתך זה היה עיקר צרתם. לכן עמדת להם והושעת אותם. בטח שזה צרתך שלך הקדוש ברוך הוא כמו שזה צרתנו. אבל איך הם זכו להגיע לאותה אמונה בגלל אותה מסירות נפש שבה הם ראו כל הזמן את הנקודה העיקרית? משם הגעתי למאי חנוכה שדיברנו עליו. אולי זה מאי חנוכה. איך הצליח חנוכה להיות הדבר הכי רלוונטי 2300 שנה? נכון. דור אחרי שניסו להפוך את חנוכה לאיזשהו חג הירואי לאומי פיזי של בום ובום מפה ובום מפה, אז באמת מה הוא כל כך רלוונטי? אבל חנוכה הוא הרבה יותר רלוונטי מכל הפילוסופיות שלנו על חנוכה. והרלוונטיות של חנוכה נובעת מזה שכשבפעם הראשונה בהיסטוריה צריכים בני אדם לקבוע חג בעם ישראל. והם יכולים לקבוע אותו על הנס, על הניצחון. ואני מסתכל במדינת ישראל היום, 50 וכמה שנים אחורה. ודאי שצריך לקבוע נס על הניצחון, ודאי שצריך לומר עליהם, לא מבין בכלל את השאלה. השאלה היא, מהו התורתך? מה הופך את זה למשהו שהרלוונטיות שלו איננה בת 50 שנה, או 100 שנה, או 200 שנה? זאת מן הסתם לא הייתה שאלה, אגב, ששאלו ב-100 השנים הראשונות. דברים פרחו יפה מאוד. אתם יודעים מתי התחילו לדון איך בדיוק שמים נר חנוכה ומתי ובכמה נרות? אצל בית הלל ובית שמאי. מוריי ורבותיי, זה לפחות 200 שנה אחרי הנס. לפחות 200 שנה אחרי הנס. ממרד החשמונאים, אנטיוכוס מגיע לארץ ב-169 לפני הספירה למניינה. הלל ושמאי. זה לא הזמן, אלא בית הלל ובית שמאי, זה יותר מ-200 שנה. אז נחלקים, נו, ומה היה עד אז? עד אז היה ברור. אבל אז עומדים בית הלל ובית שמאי, אבות האומה, ודנים, מהי חנוכה? איך חנוכה יישאר חנוכה? איך חנוכה ייתן את הכוח גם בתפשין סמך ב' שיהיה קשה? איך חנוכה ייתם את הכוח שם במרתף בוורשה בתפשין ב'? מהי חנוכה? איך עושים את חנוכה למשהו שהוא הנקודה הבסיסית שלו? אז מכל מה שהיה הם לוקחים נקודה אחת ואומרים שכשנכנסו יוונים להיכל לפני 200 שנה קרו המון דברים, ואנחנו נספר לכם על דבר אחד. מצאו פח של שמן שהיה בו כדי להדליק יום אחד. והקדוש ברוך הוא אמר להם, הכל אצלנו מעל הטבע. הכל מעל המציאות. אנחנו נדליק את הכל 8 ימים. נדמה לי שבימים כשלנו, זה המאי חנוכה שלנו. עסקנו בשבוע שעבר בזיכרון ובשכחה. בזיכרון, כך לימדונו ראשוני האדמו"רים, בזיכרון סוד הגאולה. סוד הזיכרון כנראה נמצא בכוח להבין על מה באמת המלחמה. שם נמצא סוד הזיכרון, שם גם נמצא הסוד של הכוח לעמוד ולנצח. ומתוך הכל, מתוך כל הדברים, מתוך כל הרגעים הקשים האלה, כבחנוכה, להאיר ולהוסיף וללכת כדברי בית הלל, שמוסיף והולך נר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, עד שאור חדש על ציון יאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. חנוכה שמח לכולם.